שנים קדימה. למה אני אומר הרבה שנים קדימה? כי פרק ו' היה, מתי?
בשנת
מות המלך עוזיהו. בעוד שפרק ו' ז' הוא כבר בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה. נכון, קפצנו על כל שנותיו של יותם, כמה שנים הלך יותם. אם אני זוכר נכון, 16 שנה.
אבל
חלקם זה לא כל כך הרבה. לא, אני חושב ש-16 זה מה שהוא מלך. רגע.
לא, כי זה שנת מות המלך עוזיהו, לא השנה שבה...
אז ראינו, הזכרנו בשבוע שעבר שיש תרגום, שהתרגום פה מתרגם בשעת הדעית נגע עוזיהו המלך יהודה. כלומר, לא בשנה שבה הוא מת, אלא בשנה שבה הוא לקה בצרעת, ויותם בנו, נכון, עולה למלוך תחתיו בחייו. ראינו כבר את הסיפור הזה ודיברנו על יותם. יותם. כמה שנים הלך יותם? אז אם אני זוכר נכון, אמרתי כמה? 16 שנה. אכן. בין 25 שנה היה במולכו, ו-16 שנה מלך מירושלים. נשאר לי משהו מהגרסא דאלקותא שלי. בסדר? 16 שנה הוא מלך מירושלים, יותם. בקיצור, אז יש פה ודאי אי אלו שנים באמצע. בסדר? אבל בואו נקרא רגע אז פתיחת הפרק שלנו ונראה לאיפה הוא לוקח אותנו. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. מה קורה?
חזק יש לנו.
מה הרקע? אז בואו נפתח. אז בואו נפתח רגע, בסדר? את מלכים א' פרק ט"ז. מלכים ב' פרק ט"ז. בואו תפתחו לכם כדי שיהיה לנו את הרקע. נקרא גם את התיאור במלכים וגם את התיאור בדברי הימים. הוא ייתן לנו טיפה את הרקע ההיסטורי. בסדר? שנבין איפה, מה הסיטואציה הגיאופוליטית. בסדר? זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים אשר ישעיהו נושא את הנבואה הזו. בשנת מלכים ב' ט"ז. בשנת 17 שנה למלך לפקח בן רמליהו, הוא מלך ישראל, מלך אחז בן יותם מלך יהודה. פקח בן רמליהו הוא המלך, נכון, האחרון בישראל. הוא זה שאותו יגלה מלך אשור עוד מעט. בסדר? אנחנו עומדים ממש בסוף, מה? הושע בן אלה. אחריו הושע בן אלה? יכול להיות. יכול להיות שאתה צודק. נכון, הושע בן אלה, סליחה. צדקת. אבל הוא קורא, זה כבר גם פקח לדעתי נלחם במלך אשור.
כן.
נכון? גם שם יש מלחמה. תכף נקרא. אני חושב שזה כבר אפילו הופיע בפרק הקודם, נכון? פקח בן רמליהו. שלום בן יבש, מנחם. קחיה. פקח. מימי פקח מלך ישראל, נכון? בפרק תתווה פסוק כפתת, בת תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל ואת מערכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגילת ואת הגליל, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. בסדר? הגלות מתחילה, נכון? לא מסתיימת, מתחילה כבר מימי פקח בן רמליהו, בעצם כל נפתלי, כל השבטים הצפוניים כבר נכבשים וגולים. בסדר? זה מתחיל מימי פקח. אבל באותו זמן, אני חוזר לפרק שלנו, וילך בדרך מלכי ישראל, וגם את בנו העביר באש כתועבות הגויים אשר הוריש אותם, השם אותם פני בני ישראל, ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו ומלך ישראל ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז, ולא יכלו להילחם. כלומר, הם צרים על ירושלים, אבל לא מצליחים לכבוש אותה. בעת ההיא ישיב רצין מלך ארם את אילת לארם, וינשל את היהודים מאילות, והדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. כלומר, מה קורה? השוליים של הממלכה מתחילים להתפרק, נכון? רצין מלך ארם, תחשבו, מגיע עד אילת, נכון?
אילת
שייך. אילת כנראה באותו זמן, אתה רואה לפני כן, נכון? יש יהודים באילת.
כן, לא, ישראל ליהודה.
יהודה, הינשל את היהודים. היהודים כאן הם אנשי שבט יהודה, נכון? הוא כובש את אילת ובעצם מקיף במין מלקחיים, נכון? את ירושלים, ומגיעים למצור עד ירושלים. סיטואציה שתחזור על עצמה כמה פעמים בשנים הקרובות, נכון? אחז ואחר כך חזקיהו, אבל תשימו לב שהיא מעמידה במבחן קשה את הדוקטרינה שאומרת ש... שהזכרנו אותה בשבוע שעבר גם, שיש לקדוש ברוך הוא ברית עם ירושלים, וירושלים לא תכבש. נכון, התודעה הזו שירושלים, עיר המקדש, היא לא יכולה להתפרק, היא זו שבעצם מאוימת כאן.
אבל כאילו חלקית בידי יהודים.
באיזה מובן?
כאילו בידי אנשים ממלכת ישראל, כאילו.
אני מסכים.
אז כאילו, זה בהכרח פוגם בהבטחה.
זה ודאי פוגם בהבטחה, כי שוב, אתה מניח, אתה נמצא בעולם שבו ברור לך שממלכת ישראל הם יהודים. בעוד שזה לא נכון. ממלכת ישראל, מהפרספקטיבה של אנשי יהודה, הם ודאי לא יהודים, לא רק בגלל השם יהודה, אבל הם, 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 הם סיפור אחר לגמרי, הם ממלכה אחרת.
למה? כאילו מתחתנים אחד עם השני?
בשלב הזה זה לא כל כך פשוט.
בשלב הזה כבר...
בשלבים מוקדמים יותר אולי כן. מה זה?
כאילו אחאב זה...
רק כי זה נישואים פוליטיים. האם אנחנו מוצאים זכר למה שמצאנו לפני כן, נכון שיש איש מבית לחם יהודה שנמצא בהר אפרים? דברים כאלה כנראה שכבר לא קורים, ויותר מזה יש מלחמות בין הממלכות האלה. נכון? זאת אומרת, יש תיאורים, הם מורכבים, אבל בואו נתקדם, בסדר? כי עכשיו תשימו לב, זה בדיוק מה שקורה, נכון? פקח בן רמליהו, מלך ישראל, קורת ברית עם המעצמה האזורית ארם, נכון? שהיא המעצמה מצפון, ובא להתקיף את ירושלים. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר מלך אשור, למור עבדך ובנך אני, עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עליי. כאן קורה דבר מרתק. תגלת פלסר, הלא הוא, במקומות אחרים נקרא תגלת פיל עשר, נכון? הלא הוא המלך הראשון של מה שמתחיל להתהוות כאימפריה החדשה מצפון. זאת אומרת, אם עד אז האימפריה הצפונית היא ארם, נכון? לכל אורך ספר מלכים פגשנו את ארם כזו שמייצגת את הממלכה הצפונית שנלחמת ביהודה ובישראל, כאן פתאום יש כוח עוד יותר רחוק, צפוני, שמתחיל להסתמן, נכון, כסוג של אימפריה אזורית. ואחז מבין שבתוך השדה הפוליטי המיידי, כדאי לו לקשור קשרים עם אשור הרחוקה, כדי שהיא תטפל בשבילו בארם וישראל הקרובה. ומה הוא אומר? עבדך או בנך אני, עלה והצילני, עלה והושיעני מכף מלך ארם, מכף מלך ישראל, הקומים עליי. בואו נכרות ברית עם מישהו רחוק, שהוא כוח עולה.
זה לא ברית, זה קבלת חסות.
זה קבלת חסות, אני מסכים. זה לא, זה אפילו לא קבלת חסות, זה התמסרות מוחלטת, נכון? ותראו את ההמשך. ויקח אחז את הכסף, את הזהב, הנמצא בית השם, ובוצרות בית המלך, וישלח ממלך אשור שוחד. וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגלה הקירה ואת רצינמית. את המסע של מלך אשור, נגד, שעכשיו אנחנו חוזרים גם למסע שהוא עשה נגד פקח, נכון? הגליה של שבט נפתלי. כל זה תוצר בעצם של הפנייה של אחז מלך יהודה, של הברית שמציע לו אחז מלך יהודה, וילך המלך אחז לקראת תגלת פילסר, מלך אשור, דמשק. הם נפגשים בדמשק, דמשק הלא היא בירת ארם, ויער את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ותבניתו לכל מעשהו, ויבן אוריה הכהן את המזבח ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק. כן עשה אוריה הכהן עד בו המלך אחז מדמשק. ויבוא המלך מדמשק, ויר המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח, ויעל עליו, ויקטר את עולתו ואת מנחתו, ויחזך את נסקו, ויזרוק את דם השלמים אשר לו על המזבח. ואת מזבח הנחושת אשר לפני השם, מה זה?
המלך פה זה בהכרח המלך
אחז? כך זה נראה.
לפני כן כל הזמן מדגישים, המלך אחז, פה זה רק
המלך. כן, הוא המלך, אתה אומר, אולי זה המלך הוא... לא, אבל תראה, עד בו המלך אחז מדמשק. לא יודע, לא רואה כאן את ה... ואת מזבח הנחושת אשר לפני השם, ויקרב מת פני הבית מבין המזבח ומבין בית השם, ויתן אותו על ירך המזבח צפונה. כלומר, משאירים גם את מזבח הנחושת, אבל שמים אותו בצד. כאן מתפתח מה שמכונה בספרות המחקר סינקרטיזם. סינקרטיזם, הלא הוא מצב שבו יש פולחנים מקבילים. התודעה הפגנית הקלאסית היא סינקרטית. זאת אומרת, היא מניחה שאפשר בהחלט, וגם רצוי, לעבוד כמה אלילים במקביל. נכון? וגם לגלות להם, זאת אומרת, זה לא כמו בדייטים, נכון? שאתה לא יכול לצאת עם כמה בחורות בבת אחת. כאן, להפך, האלים מבסוטים מזה שאתה צריך לרצות את כולם. אתה מניח מנחות לפני כל האלים במקביל, נכון? זו התמונה. ויצווה המלך אחז את אוריה הכהן למור על המזבח הגדול הכתרת עולת הבוקר ואת מנחת הערב. ואת עולת המלך ואת מנחתו ואת עולת כל הארץ ומנחתם נסכם וכל דם עולה וכל דם זבח, עליו תזרוק. ומזבח הנחושת תהיה לי לבקר. ויעש אוריה הכהן ככל אשר ציווה המלך אחז וכולי, ואת מוסך השבת אשר בנו בבית, ואת מבוא המלך החיצונה יסב בית השם מפני מלך אשור. תיאור שלא ברור אדריכלית בדיוק מה הוא אומר, אבל הוא כנראה משקף גם ביקור באמת של מלך אשור בירושלים. זאת אומרת, יכול להיות שיש שינויים אדריכליים שמתרחשים בירושלים לאור הביקור של מלך אשור, וכאן זה אולי חוזר להנחה של מורדור, נכון, שהמלך שמגיע לירושלים הוא לא המלך החז, אלא מלך אשור שמגיע יחד איתו. בסדר? עוד כאן תמונה שהיא תמונה כמובן מאוד מאוד לא פשוטה, נכון? יש פה איזושהי עבוד מלא לאשור, כולל הפנמה של דפוסי הפולחן, נכון? האשוריים, הרמיים.
אז למה הוא לוקח את המזבח מדמשק?
שאלה טובה. בואו נעבור לדברי הימים, אם אני זוכר נכון, שם יש לנו לזה מענה. בסדר? אוקיי, אז דברי הימים ב' פרק כ"ח. כנראה שיש תמונה יותר מורכבת. בן 20 שנה אחז במולכו ו-16 שנה מלך בירושלים. ולא עשה ישר בעיני השם כדוד אביו. וילך בדרכי מלכי ישראל וגם השיחות עשה לבעלים, מקטיר בגי בן הינום, ויבער את בניו באש כתועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל, ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. תזכרו את התיאור הזה של המולך, כי הוא עתיד להיות אולי משמעותי עוד רגע. בסדר? בהמשך. ויתנהו השם אלוהיו ביד ארם ויקובו, וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמסק. וגם ביד מלך ישראל ניתן, ויח בו מכה גדולה. ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120,000 ביום אחד, הכל בני חי, ועוזבם את השם אלוהי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. נכון? תיאור דרמטי של הפסד בקרב, הפסד במערכה. וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000 נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא לאדוני עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויאמר להם, הנה בחמת השם לוקח אותכם על יהודה, נתנם בידכם, ותהרגו גם בזעף עד לשמיים הגיע. אתה בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות? הלא רק אתם עמכם השמות להשם אלוקיכם, ואתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם. בסדר, חוזר מורדור לשאלה שלך על מערכות היחסים המורכבות שבין יהודה ואפרים בשלב הזה. הם ודאי לא חברים טובים, אבל מחזירים אותם. בסדר? ובהמשך, פסוק תתווה, ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מה אמרו מהם ילבישו מן השלל, וילבישו, ויענילו, ויאכילו, וישקום, ויסוחו, וינעלו בחמורים, ויביאו מריחו עיר התמרים אל החיים, וישובו שומרון. בסדר? עד כאן היומות בין אחז לבין ישראל וארם. אבל השלב הבא, בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו. ועוד אדומים באו, ויקום יהודה וישבו שבי. ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית שמש ואת איילון. כי הכניע השם את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל באשם. אבל תשימו לב לפסוק הבא, ויבוא עליו תלגת פילנסר מלך אשור ויעצר לו, ולא חזקו. מה זאת אומרת? מסתבר שכשמלך אשור מגיע, הוא לא מגיע רק כחבר. למה הוא מגיע? מה? הוא בא לכבוש גם את יהודה בעצם, אבל למה לא חזקו? כי חלק אחז את בית השם ואת בית המלך והשרים ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו. ואת מה עושה אחז? אחז באמת משחד את מלך אשור בכל הכסף שתחת ידיו, מבית השם, מבית המלך, מבית השרים ובעת עצר לו, ויוסף למעול בהשם ובמלך אחד, ויזבח לאלוהי דרמסק המקים בו, ויאמר כי אלוהי מלכי ארם הם מעזרים אותם, להם אזבח ויעזרוני, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל.
ארם הרגע הפסידו בקרב.
ארם הפסידו לאשור, אבל את מי הם ניצחו לפני כן?
את יהודה, אבל
נראה לאשור עכשיו. כנראה שמה שספר דברי הימים אומר, רגע, אולי המזבח של ארם היה לפני הגעת אשור לסביבה. בסדר? אתה רואה שזה נראה שזו השאלה שמטרידה אותו, למה דווקא המזבח שהוא רואה בדמשק, נכון? ובכל עיר ועיר וכו'. קיצור, זה התיאור, זה הרקע ההיסטורי לנבואה שאנחנו הולכים לקרוא בישעיה. בסדר? אז בואו נתאר את זה, יש פה התפרקות פוליטית, נכון? שבא לידי ביטוי בתבוסה צבאית בכל החזיתות. יש פה ברית פוליטית עם המעצמה האזורית העולה אשור, נכון? ושכל הדבר הזה כרוך, לבלי הפרד, גם בשינוי תיאולוגי. וכאן בעצם אולי הנקודה שאותה אני רוצה לנסות לדקור, וזה היחס שבין התיאולוגי והפוליטי. בואו נשים לב, נכון? הם לא הולכים בנפרד. הנחת העבודה היא שאם אתה קוראת ברית עם עם, אתה נכנס להיות באמת בן חסות, ואז מה? אתה מקבל גם את אלוהיו. כשאחז אומר למלך אשור, עבדך ובנך אני, מה שהוא בעצם אומר, אני מזכיר את פרשת השבוע, נכון? בני בכורי ישראל, אז אם הוא לא בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא בנו של תגלת פילסה. כמו שמשה, הדיון בעצם הוא האם הוא בן של הקדוש ברוך הוא, או שהוא בן של פרעה, נכון? וכשאומר אחז לתגלת פילסר, עבדך ובנך אני, הוא בעצם מקבל על עצמו את הדת האשורית, נכון? וכאן שוב במקום המרכזי שצריך להבין, אנחנו חיים בעולם שבו הדתי והפוליטי כביכול נפרדים אחד מהשם.
אבל הוא לא מקבל את הדת האשורית, הוא מקבל את הדת
הארמית. אני חושב שזה יותר מורכב. אני חושב שמשהו מקבל על עצמו בעצם זה את, שוב, זה את הסינקרטיזם במובן הזה שיש מרכיב מובנה בדת האשורית. האשורים לא הנחילו את תרבותם לכל מקום. מה שהם כן יצרו זה שהם יצרו בלגן שלם. הם מעבירים עמים ממקום למקום, הם יוצרים בליל תרבותי מאוד מאוד גדול, וזה חלק מהאג'נדה שלהם. אני מזכיר לכם את החשברוש, נכון? 127 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ולעם ועם כלשונו, נכון? התמונה הזו של להביא את כולם למשתה אחד, לייצר איזה מין חברה קוסמופוליטית כזאת, נכון? תרבות רב-לאומית שמסוגלת לפעול עם המון המון אלים, נכון? לתפקד, אין בניגוד למה שיעשו אחר כך היוונים, שגם אצלם זה לא עד כדי כך קיצוני, גם שם זה יותר רך ממה ש... נכון, אבל ליוונים יש תרבות יוונית שאותה הם רוצים להפיץ. יש מוסכמות יווניות שהם לוקחים מעלה. אצל האשורים הדברים הרבה יותר רכים. אין בכך תרבות אשורית שאותה רוצה אשור.
באמת
הקוטים
שמביאים לארץ מקבלים
דווקא
את הדת.
את הדת של אלוהי הארץ, נכון, נכון, זה בדיוק המנגנון. בסדר, העניין הוא יצירת, שוב, בליל התרבות הקוסמופוליטי. זה בעצם העניין. בסדר, הייחוד האירופי הם בעצם אשור המודרני. אין בעצם אמונה אחת, אין במה להאמין, הכל אותו דבר. פלורליזם, מה? לא? אתה לא חושב שאיחוד האירופי הם אשור המודרנית? הם אשור, וארצות הברית היא רומא. נכון? זה בעצם המאבק. אבל, וכולם נגדנו, זה כמובן. אם תאמינו לשום דבר, גם טראמפ, נכון? הכל נגדנו. לא ברחצאות, לעדן בהם את עצמם, שווקים, להושיב בהם זונות, גשרים, ליטול בהם מכס, נכון? אנחנו אמונים על החשדנות היהודית הבסיסית. כולם נגדנו. זה ה... אבל נכון, יש פה איזה מין אג'נדה כזאת שאפשר לראות אותה כאילו בא לידי ביטוי. ואת האופן שבו אחז, באופן מפתיע או לא מפתיע, מאמץ, מפנים את האג'נדה הזו אחרי שהוא חטף חזק. נכון? זאת אומרת, אחרי שהפסדים הצבאיים של... אוקיי, ויהי בימי אחז בני אותם. עכשיו בואו נקרא על רקע כל זה את מה שאומר ישעיה. עלה רצין מלך הרם מופק יחבנו אל המעליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. בואו נגיד רק עוד הערה אחת. בעצם אנחנו נכנסים פה, אנחנו נקרא היום רק, אם נספיק, לא יודע אפילו את כל פרק זין, חלק מפרק זין, אבל בעצם אנחנו נכנסים ליחידת פרקים שהמשכה הוא עד פרק י' ב'. בסדר? אז בואו רק כדי שנשמור בראש, בואו תקפצו שנייה לפרק י' א'. בסדר? נבואה מוכרת, רק נשמור אותה ברקע. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורש אב יפרה, ונחל אב רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. נכון? ואני קופץ לפסוק י', והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנסמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מלוכתו כבוד. וכן הלאה. בסדר? זה תמונת הנבואה הזו כולה. זאת אומרת, תשימו לב שיש במוקד שלה את יהודה ואת בית דוד. נכון, נמצאים מאוד חזק, ותכף אנחנו עוד נגיע שוב לפרק יהודה לפרק יותר בנחת, אבל עכשיו תחזרו לפרק שלנו, ותשימו לב אפילו לפתיח, ויוגד לבית דוד למור. נכון? נחה ארם על אפרים, ויענה לבבו ולבב עמור כנוע הצייר מפני רוח. כלומר, אנחנו נמצאים בשלב די ראשוני של הסיפור. מה שהוגד לבית דוד, כלומר, לארמון המלוכה, נכון, למלך אחז, זה שנחה ארם על אפרים, מה זאת אומרת?
שם
קרתו ברית. נכון? ויאמר אדוני לישעיהו, ואז מה קורה? רגע, עוד לפני... פחדים, נכון? וינה לבבו ולבב עמו, כי אינו עצי יער מפני רוח. ויאמר אדוני לישעיה, הוצאת לקראת אחז, אתה ושער ישוב ביניך אל קצה תעלת הבריכה העליונה אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, ישמר ואשקט אל תירא, ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה, בו חורייף רצין וארם בן רמליהו. רצין וארם ובן רמליהו. יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ביהודה ומקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. מסתבר שיש פה מזימה, נכון, שיש לה מטרה מאוד ברורה. מה רוצים לעשות?
להמליך מלך מטעמם.
נכון, הוא בן תבעל. אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה כנראה איזה שם שאנחנו מוצאים דומים לו אצל הארמים, נכון, בכמה מקומות. בן תבעל מוזכר גם כנגיד ארם, איזשהו מקום. ואם בן תבעל הוא נגיד ארם, אז נכון, יש פה איזה ניסיון. אז אם ככה ניסיון הוא בעיקר, שימו לב גם באמת להמליך מלך. זאת אומרת, שימו לב לאישו של המלך פה, שהוא מאוד מאוד דרמטי, נכון? אני מזכיר לכם את נבואת ויצא חוטר מגזע ישי, לפתיחה עם בית דוד, נכון? השאלה בסוף זה מי ימלוך ביהודה, נכון? זה ממליך מלך בתוכה את בן תבעל. כה אמר אדוני לא תקום ולא תהיה. ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. ראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו כי לא תאמינו. מה, איך אתם מבינים את התיאור הזה? מה בעצם אומר? מה אומר ישעיהו לאחז? ואיך הייתם מגיבים במקום אחד? אתם יודעים, בואו נקרא גם טיפה את ההמשך. בסדר? אני קורא עוד כמה פסוקים שהם כבר הופכים את זה עוד יותר, לא יודע, מוזר או מעניין. ויוסף אדוני ידבר אל אחז למור. שאל לך אות מי עם אדוני אלוהיך, העמק שאלה או אגביה למעלה. למי נותנים אות? מה זה מזכיר? משה, למי הוא נותן אותות? לעצמו, אתה אומר, נותנים למשה אותות. אוקיי. לגדעון, נכון? גדעון הוא מצביא שמקבל כל הזמן אותות, נכון? הגיזה שיהיה עליה טל ועל כל האדמה לא יהיה טל, נכון? ולהפך, האותות של גדעון, אוקיי? מי עוד מקבל אותות? אמרנו משה, אמרנו גדעון, נכון? יש עוד מישהו ש... יש עוד אותות? אני רוצה לחשוב.
טוב, שאול מקבל.
מה?
שאול מקבל.
שאול מקבל סימנים משמואל. מה תפקיד האותות?
זה קורה, אז בטח גם
לא שואלים לכם. כן, אתה אומר, אם זה קורה, אז...
אם אני יודע לקיים,
אז... סוג של הוכחה, אתה אומר, סוג של... אוקיי.
נראה לי, זה גם הזדמנות לך לקבש, לבקש כאילו נס מותאם אישית. אני מבקש עוד שעוזר, כאילו שיוולד לי ילד, ואז באמת נולד לי ילד.
אוקיי. אז סוג של...
לימות.
בואו נקרא אז רגע את ההמשך. ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את אדוני. ויאמר שמעו נא בית דוד, המעט מכם על אות אנשים, כי תלו גם את אלוהי. איזה מעייפים אתם, נכון? זה מה שאומר לו. לכן, ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. איזה עלמה? חמאה ודבש יוכל לדעתו, מעוס ברא ובחור בטוב. כי בטרם ידע הנער מעוס ברא ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קס מפני שני מלאכיה. יביא השם עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים על יהודה את מלך אשור.
מה
עוד למה? למה? אז מה זה האות הזה? מה תפקיד הילד? נכון? ילד של הנביא?
בטוח שהילד הוא האות?
אני לא יודע.
לדעתי להפך, לדעתי המלאכים, שני המלאכים שאסורו מעל האדמה הם האות לזה שהילד ייוולד ויבחר בטוב.
אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, האות הוא הפוך, האות הוא שהמלאכים שיעזבו את האדמה הם ה... אבל בואו נקרא רגע, אני בשביל לדבר עוד על הילד, אני רוצה לקפוץ טיפה לפרק הבא. בסדר, ומי שזוכר את הדיון של הלל תירוש...
מה קורה, מה התיאור
שלנו? ייוולד לו ילד, כנראה לנביא, תכף נוכיח את זה, יקראו לו איך? עמנואל. נכון? שזה שם שכמובן מביע את מה?
שהשם איתנו.
שהשם איתנו, נכון? הילד הזה חמאה ודבש יאכל. כנראה שהכוונה, כך אני מבין באופן פשוט, שיהיה לו שפע גדול, בניגוד לסיטואציה של
מצור
ומלחמה. לדעתו באוס ברע ובחור בטוב, בזמן שהוא כבר, ברגע שהוא ידע למאוס ברע ולבחור בטוב, כלומר עוד מעט, עוד שנתיים, שלוש, הוא כבר ידע מה טוב ומה טעים, הוא כבר יקבל מה? חמאה ודבש. למה? כי הארץ, מה? כי? כי יש שפע ולא יהיה מצור, כי הארץ תעזב האדמה אשר תקץ מפני שני מלאכים.
שני מלאכים זה ארם וישראל.
ארם וישראל. רצין מלאכה רם ופקח בן רמלה.
אבל למי אכפת? כאילו מזה שנולד לנביא בן.
אז כאן בדיוק
עכשיו. כבר יש לו בן, אגב. נכון, מופיע שער ישוב בתחילת הפרק.
מופיע שער ישוב, נכון? זה קשור לזה שאתה הוא שער ישוב ביניך, נכון? ותעברו לפרק הבא. אנחנו נעשה את זה בקיצור כרגע. אבל בפרק הבא, ויאמר השם אליי, קח לך גיליון גדול לכתוב עליו בחרת אנוש למהר שלל חשבז, ועיד על ידים נאמנים, ויקרב אל הנביאה ותר ותל את בן, ויאמר השם אליי, קרא שמו מהר שלל חשבז. נכון? אז יש לנו פה כבר כמה ילדים של ישעיהו, נכון? שער ישוב. נכון? מהר שלל חשבז, ו... מה? ועמנואל. נכון? מה אתה לא מבין? פה תגיד, מה אתה לא מבין?
למה אתה מניח שעמנואל זה זה? זה הבן של ישעיהו.
למה אני מניח? ולא של?
של המלך. כי זה העניין פה, חוטר מגזע ישעי. מי המלך ביהודה.
אבל תשים לב שגם שער ישוב, וגם מהר שלל חשבז. ועכשיו, ותקראו עוד, 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 תקפצו רגע לפרק ת' כי ילד יולד לנו, פרק ת' פסוק ה'. בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. הפסוק הזה כבר על מי מדבר? עכשיו אני לא יודע. ברור שמהר שלל חשבז הוא הבן של ישעיהו. ברור ששער ישוב הוא הבן של ישעיהו. אגב גם שער ישוב, המילים שער ישוב גם הן מתפקדות פה בתוך הנבואה. בסדר? ברור גם, ועכשיו אולי, סליחה, עוד שני פסוקים שהם ייקחו אותנו למקום הזה, פסוק בפרק ח', פרק ח', פסוק ת' ז', צור תעודה, חתום תורה בלימודי. וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. הנה, אנוכי והילדים אשר נתן לי אדוני, לאותות ולמופתים בישראל, מעים אדוני צבאות השוכן בהר ציון. אז כאן אני חושב כבר הדברים הולכים בהרים, נכון? הילדים הם הילדים של... ישעיהו, נכון? אנחנו מכירים פה לפחות שלושה כאלה, אולי ארבעה, נכון? שער ישוב, עמנואל, מהר שלל חשבז, ואם נקרא את פרק ת', אז גם אביעד צר, פלא יועץ אל גיבור אביעד צר שלום, נכון? מה, פלא יועץ אל גיבור אביעד צר שלום? מהר שלל חשבז? אני ניסיתי לחשוב איך החבר'ה קראו לו. בזי, חשבז. נכון? אפשר לחשוב על כל מיני שמות שאולי החבר'ה היו נותנים למהר שלל חשבז. אבל מה הפשר כל...
לא היו לו חברים.
מה הפשר התנועה הזו? אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים. ילד שהופך למופת.
רגע, אז מה זה בתהי המשרה
על שכמו? שאלה טובה. עכשיו, אני לא נכנס לפרק ת' ולזיהוי המדויק של אביעד שר שלום, אני לא נכנס. דיון בפני עצמו.
כאילו בגלל שאנחנו גם יודעים שחזקיה הוא הבן של אחז, ושחזקיה הוא באמת אחלה מלך.
היה ראוי להיות משיח.
כן, כאילו נשמע הרבה יותר הגיוני שהוא עמנואל, או שהוא הביא על שר שלום, או שם אותו אחד.
אוקיי, יכול להיות. אבל בואו נסתפק כרגע ב... למרות שעמנואל ושר ישוב כנראה עם יותר רבנים של ישעיהו, נכון? ודאי על שר ישוב אנחנו יכולים להגיד.
אז מי זו העלמה? העלמה נשמע כמו כינוי מתאים לנסיכה. העלמה... למה שהוא יקרא לאשתו שכבר ילדה בן אחד, העלמה?
עלמה, אני חושב, בעברית של המקראית, היא לא בהכרח...
אישה.
אישה, כן, עלמה זו אישה.
אבל זה העלמה.
אוקיי.
הנביאה זה אשתו,
אבל העלמה. אז העלמה אולי, אוקיי. בוא נניח, לצורך העניין, לא קריטי לי שוב, אני קורא, כן לאור הפסוק של... של אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים, נראה לי יותר פשוט שהכוונה היא לילדיו של ישעיהו. בסדר? אבל זה לא קריטי. מה הסיפור הזה? הילד שהוא אות. מה קורה פה, כאילו, נכון? מה פשר כל התמונה הזאת? יוצאים מלאכה, אז צריך לפגוש אותו, נכון? התמונה הזו גם, שהיא מזכירה קצת אולי את המפגשים של משה ופרו, נכון? צאנה לקראת החז, כאילו, נכון? אתה הנביא שיוצא לקראת המלך, צריך לפגוש אותו בחוץ. למה החז נמצא אל מסילת שדה, אל קצה תעלת הבריכה העליונה? אגב, מה הקונטקסט של המיקום הזה? אולי, יש להגיד, אולי המקום שבו נמצא המלך שדואג ממה? מהמצור, נכון? ולכן הוא הולך לבדוק את הבריכה העליונה, את המקום שבו גרים את המים לקראת המצור. וישעיהו יוצא אליו לשם, אומר לו, אל ירח לבבך משני זנבות האודים העשנים האלה, נכון? כאילו יש כאן איזה, אתה רואה את ה... הם עושים הרבה עשן, נכון? האוד המעשן הוא הסוף כבר של המדורה, נכון? תשמע, אין להם, אורך הנשימה שלהם הוא קצר מאוד, זה לא יעבוד להם, נכון? מה בעצם ישעיהו מנסה לעשות? ושוב, מה פשר הסיפור הזה של הילדים? מה פשר כל התיאור הזה, נכון? איך אתם קוראים את זה?
נראה לי
בת לאור
מה שראינו קודם, שרואים שברגע שהחז מפסיד לארם, הוא באמת גם את האלוהים שלהם. אז ישעיהו שלא רוצה שמלך ישראל יעבוד עבוד עבודה זרה, הוא בא ומודיע לו שאחד שהוא עומד לנצח, שהארם עומדים להפסיד. ואז כאילו, כמו שישאר עם הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אלוהים שיעזור למלחמה.
אוקיי. יש כאן איזה מין תמונה, נכון? שימו לב גם לעמדה של החז, לא אנסה, לא אשאל ולא אנסה את השם. יש כאן איזה עמדה, נכון, שאני חושב שהחז מצד אחד אנחנו רואים אותו לא רוצה לנסות את השם, מצד שני מה? מאמץ מאוד בקלות, נכון, את הפולחנים האשוריים והארמיים, נכון? ונוצרת כאן איזה, נוצר כאן, אני חושב, איזה תנועה של חיבור מעניין. שוב, אני כאילו, בואו נקרא רגע את כל התיאור הזה מהפרספקטיבה של החיבור, נקרא זה, שוב, בין התיאולוגי לפוליטי, נכון? כנראה שחוכמת הפוליטיקה אומרת לעשות בדיוק את מה שהחז עשה, נכון? החז נאבק ולא נצליח מול שני אויבים קרובים, נכון? יש אימפריה שמתחילה לעלות, והמתבקש הוא לפנות אל האימפריה הזו ולייצר את הקשר. זה ממש התנועה המתבקשת מאליה, נכון, המובנת. אבל וכשאשר ישעיהו בא לתמוך את החז באיזשהו אופן, נכון, לכן הוא גם צריך לקחת איתו את שאר ישוב בנו, עוד מעט נראית, נכון, גם הנבואה הזאת תחזור בהמשך, שאר ישוב אל השם, שוב, תודעת השארית והתשובה, נכון, שניהם נמצאים בתיאור הזה של, בשם הזה של שאר ישוב. אבל ישעיהו בא, אני חושב, נכון, לקרב, לייצר מרחב שבו מה שמוליך, נכון, השיקול התיאולוגי ולא הפוליטי. או בוא נאמר שבו התיאולוגי גוזר את הפוליטי ולא הפוך. נכון, במקום שהפוליטי יגזור את התיאולוגי, כמו שעושה החז, נכון, בא ישעיהו ואומר, לא, 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 הפוך. נכון? דע לך, הקדוש ברוך הוא איתך, והתיאולוגי הוא זה שיגזור את הפוליטי. נכון? יבוא מלך אשור ויעשה בשבילך את העבודה. נראה את זה עוד מעט בהמשך. נכון, יביא... זה בעצם התיאור. אבל, נכון, מה הציפייה אז, שמה יעשה החז? שבאמת יבטח בהשם. נכון, הוא מסכים אבל החז ללכת עם התיאור הזה, הוא בוטח בהשם? וממילא מה פשר האות הזה, נכון? ושימו לב, לכאורה מה היה החז אמור לעשות? נכון? השם אומר לאחז, תבקש אות, מה היה החז אמור לעשות? ומה עוד היה אמור לעשות לו? מה אמור לקרות? מה אתה אומר? מה איש היה רוצה שיקרה? כשהוא אומר לאחז שיבקש עוד, מה הוא מצפה? תראו, תחזרו רגע למלכים בית פרק י' ג', בסדר? אולי זה יעזור לנו להבהיר את ה... וכתיעון שלנו. אני קורא במלכים בית פרק י' ג' פסוק י' ד' ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. וירד אליו יואש מלך ישראל ויבק על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ויאמר לו אלישע קח קשת וחיצים ויקח אליו קשת וחיצים. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, וירכב ידו, וישם אלישע ידיו על ידי המלך. תחשבו, הנביא הזקן, נכון? המלך לוקח קשת וחיצים, הנביא שחלה את חוליו אשר ימות בו, הוא כנראה כבר לא ממש בשיא כוחו, הוא שם את ידיו, נכון, אפשר לדמיין את זה ממש, את הסצנה של איך הוא מניח את ידיו על ידי המלך הצעירות, נכון? ואז הוא אומר לו, ויאמר, פתח החלון קדמה, ויפתח, ויאמר אלישע ירא, ויור, ויאמר, חס תשועה להשם וחס תשועה בארם, והקיטה את ארם באפק עד כלה. ויאמר, קח החיצים ויקח, ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, ויח שלוש פעמים ויעמוד. ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר, להקות חמש או שש פעמים, אז הקיטה את ארם עד כלה, ועתה שלוש פעמים תקה את ארם. סצנה מוזרה, נכון? תקה שלוש פעמים, למה הקטע... תקה, נכון? למה הקטע רק שלוש פעמים? אם היית מכה חמש או שש, היית מכה את ארם עד כלה. עכשיו לא תצליח. אז שוב אני חוזר לשאלה, מה פשר האות? או מה עושה האות? אני חושב שעל רקע זה, אם אני טועה, נכון? מה עושה האות? מה התפקיד שלו?
הוא יוצר את זה שהוא... הוא יוצר להבטחה את זה שאם המשהו כבר במציאות, משהו שכבר מתרחש, שבאמת מאפשר להבטחה להתממש.
וזה רק ביחס להבטחה? מדמיינו שוב את מלך ישראל, נכון, עם הנביא שעומד ומחזיק אותו. אני חושב שלאות יש ממד, נקרא לו טרנספורמטיבי. האות אמור לשנות את מי שמקבל אותו. בואו נזכר רגע שוב, עוד דוגמה קלאסית לזה, שאול. נכון? שאול בא אל שמואל ושמואל מושך אותו, ואז הוא אומר לו, בלכתך מימדי, קראו לך שלושה דברים. נכון, אתה תפגוש אנשים שיתנו לך לחם ויין, אחר כך תפגוש, נכון, אחרי זה תגיע, תפגוש, בסוף הדרך תפגוש חבל נביאים ותתנבא איתם, נכון, באופן מאוד מאוד מובהק, ושם אפשר לנתח בהרחבה את כל, וגם עשינו את זה לדעתי בשנה שעברה, אנחנו לנתח בהרחבה את כל הסימנים שמקבל שאול, להראות איך יש להם תפקיד, ממש כל פרט בסימן הזה, הוא נועד לעצב משהו אצל שאול, נכון, לאות, ואני חושב שזה נכון על האות במקרא בכלל, לאות יש תפקיד, האות הוא לא רק סימן חיצוני, אלא הוא שוב, הוא כלי כמעט חינוכי, הייתי אומר. יש לו היבט, שוב, היבט טרנספורמטיבי, הוא בא להעביר אותך איזשהו סוג של תהליך.
אז
מה?
למה הוא כועס על המלך ולא אמר לו תקה שוב? ואז המלך...
אני חושב כי כאן הוא גם סוג, ממילא הוא גם סוג של מבחן. נכון? זאת אומרת, האם אתה יכול לעשות את זה? מה שאתה תעשה הוא מה שיקרה. נכון? יש מקום כמובן לאור זה לנתח גם את האותות של גדעון. נכון, גם גדעון צריך לעבור תהליך, ברור שהקדוש ברוך הוא מחנך את גדעון, נכון, לכל אורך הדרך, גדעון מפחד, מדיין רבים ככל הים, לך תצא נגד מדיין, וקדוש ברוך הוא ממש מעביר אותו איזשהו תהליך חינוכי, נכון, לכן די ברור, שוב, שהאותות נועדו לייצר את הממשק, נכון, כשהנביא אומר לאחז, תבקש אות, מה הוא בעצם אומר לו? הוא אומר לו, בוא נלך על זה, בוא נעשה את זה, נכון, בוא נייצר את הניצחון הזה, בוא נצא לדרך, וכשאחז אומר לא אשאל ולא נשא את השם, בעצם מה הוא עושה? אנחנו יכולים לקרוא את זה אולי יותר לעומק, נכון? הוא מסרב לתקשורת הזו. זאת אומרת, אני לא מוכן. זה לנסות את השם, פתאום. נכון? משל, מה הדבר דומה? גם נחמן מדבר בכמה מקומות, נכון, על זה שיש מה שהם מכנים חסידי ברסלב, רמוזים. נכון? מה זה הרמוזים? רמוזים אצל חסידי ברסלב זה סוג של פרקטיקה שבה באמת התודעה היא שהעולם משדר לך משהו. הקדוש ברוך הוא נכון, מעביר לך איזשהו מסר דרך העולם, דרך הדברים שקורים לך, דרך ההתרחשויות שלך. שבמובן מסוים, נכון, הרמוזים דורשים, כאן הטריק הברסלבי הנפלא, הם דורשים איזשהו סוג של הענות. זאת אומרת, דבר יכול או לא יכול להיות, יכול להיות רמז או לא להיות, תלוי בשאלה אם תענה לו או לא תענה לו. מסוים, כאן גם האפקט של רמז שלא פעם אחרי שנענית הוא גם מגשים את עצמו. נזכרנו כאן כבר שנבואה בעצם כוחה הוא בזה שהיא מגשימה את עצמה, לא פחות אולי יותר מאשר בזה שהיא מנבט את העתיד, נכון? אותו דבר האות, הרמז, כולם פועלים באותו האופן, נכון? נותנים לך את הוודאות הפנימית, את האפשרות, את היכולת לקדם את מה שהאות מצביע עליו. עכשיו בהקשר שלנו, אני חושב שוב, אז בואו נחזור עם האות נועד באמת, שוב, אחז סרב לאות, נכון? ואז מה עושה הנביא בעצם? שהוא מוליד ילדים, נכון, ונותן להם שמות, לילדים האלה. איפה האות הזה מה תפקיד? אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ומופתים לבית ישראל. באיזה מובן הילדים האלה הם אותות ומופתים? נתת לילדים שלך שמות מוזרים. עד כאן סבבה. בתקוע יש הרבה כאלה. איפה המופת כאן? מה קרה? מה התרחש? מה השתנה? משהו משתנה בילד הזה. הילד הזה אמור לשאת איזה אנרגיה. מה אמור לקרות שם?
כאילו, אתה לא מולד ילדים
בעיר פה,
זה קצת
במצור,
ועומדת
לכולם עומדים וישלח
לעבדות.
כלומר, קודם כל, עצם התנועה, נכון? שזה שמולידים ילדים. דומה מצאנו אצל ירמיהו, נכון? עוד יקנו בתים, נכון? עוד יקנו שדות בארץ הזאת. כאילו, זו תודעה של עוד יהיו פה חיים נורמליים. נכון? אתה אומר, קודם כל, עצם העובדה. אוקיי. מה עוד? יש עוד ביתים בזה, נכון? אני רוצה להציע עוד מחשבה אחת שהיא קשורה גם מאוד, שוב, תשימו לב לה, דיברנו על זה ברחבה, ואני חושב שכאן אולי מתרחש השינוי שעמדנו עליו כבר קודם. הזכרנו בשבוע שעבר, נכון, את המתח בין נביאים ראשונים לנביאי נביאים אחרונים. שאולי הנביא התפר בין נביאים ראשונים לאחרונים הוא ישעיה. אם המלך יקבל אות, נכון? אנחנו מחזירים את עצמנו, נכון, לאותו מרחב שבו המלך פועל מול הקדוש ברוך. נכון? הקדוש ברוך הוא נותן למלך אות, כי המלך והקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא זה שמלווה את המלך, נכון? המלך הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. תפקידו של הנביא בהקשר הזה הוא להיות איש חצר, נכון? הנביא הוא איש החצר של המלך שמביא את דבר השם. אלישע, שוב, שחולה את חוליו אשר ימות, הוא קורא ליותם מלך ישראל, נכון? ליואש מלך ישראל, ושם את ידיו על ידיו, נכון? הוא כאילו מביא את דבר השם בתוך הצירו של המלך. אבל מה קורה כשהמלך מסרב להיות המושא של דבר השם? אז מה קורה לנביא? מה? הוא צריך לפנות לעם. ואני מזכיר לכם דברים שדיברנו בהם בפעם שעברה. אם המלך מסרב להיות מושא דבר השם, אז מישהו, המושא של דבר השם, הוא העם, נכון? קודם כל מעל הראש ומתחת לרדאר של המלך, נכון? אבל יותר מזה, מישהו, המושא של דבר השם עכשיו הוא הנביא בעצמו. הנביא עובר טרנספורמציה, הדמות של הנביא עובר טרנספורמציה, נכון? על נתן הנביא, על גד הנביא, גם על אלישע ואליהו, אנחנו כמעט לא יודעים כלום על חיים הפרטיים. מעט מאוד מאוד, נכון? חיים הפרטיים בכלל נמצאים בפוקוס, המשפחה שלהם לא מעניינת אף אחד. אין לנו מושג איך נראו אבא ואמא של אלישע, כל מה שאנחנו יודעים זה שהוא עזב אותם כדי להיות נביא. נכון? שכשאליהו השליך את הדרתו על אלישע, אז הוא אפילו להיפרד מאביו, אם לא יכול, הוא צריך להתנתק מההקשר האישי שלו, כי הוא לא משנה, הוא שוב, אנחנו פוגשים אותו כפונקציונר בחצרו של המלך. שמואל ממלא את תפקידו בהקשר הזה באופן כל כך מוצלח, בגלל שהוא מתנתק ממשפחתו ועובר אל המקדש, ובהמשך בגלל שבניו לא ממשיכים בדרכיו. נכון, המשפחה שלו לא יכולה להיות המשפחה המלכותית, ואז הוא יכול למנות באמת מלך, נכון? ושוב, הנביא לכל אורך ספרי הנביאים הראשונים, הוא רק נמצא בצד, הוא לא הסיפור. המלך הוא הסיפור, השופט הוא הסיפור. עליו נח הרוח השם. אליו הקדוש ברוך הוא פונה. אבל כאן מתחיל להיווצר מצב שאני חושב שיש פה איזה זיקה, כאילו כאן אנחנו מוצאים בעצם בקשר הזה, אם תרצו, את הזרע הראשון של החורבן, שבעצם בזה שהקדוש ברוך הוא פונה לנביא, הוא מביא לידי ביטוי את העובדה שהוא באמת יצא מהמשחק. אם הקדוש ברוך הוא יצא מהמשחק, אז פירוש הדברים הוא שבאמת כבר הנביא, כבר המלך, לא יהיה יותר נציגו המובהק. מי שהופך להיות מעכשיו נציגו המובהק, אני מזכיר לכם שוב, ישעיהו הופך להיות חלק מהפמליה של מעלה. נכון, ככה היינו בפרק הקודם. ישעיהו הוא הדמות עכשיו שבעצם נושאת את הזיקה שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה קורה אצלו, זה לא קורה אצל המלך. חזקיהו מעניין, ובאמת אצל חזקיהו נמצא שוב, מה נמצא שוב אצל חזקיהו? אותות. גם לחזקיהו ישעיהו הנביא עושה אותות.
ויושיהו?
יושיהו לא.
קולדה
הנביאה, ירמיהו הנביא? דומה ושונה. כי מעל הראש של יושיהו בימי חולדה הנביאה, אנחנו כבר מוצאים נבואות של ירמיהו אל העם שמנבות על החורבן שעתיד להיות. זאת אומרת, ישיהו כבר פועל בתוך מרחב שבו החורבן הוא כבר סוף, נכון? אבל עדיין זה כבר סוף מנוי וגמור עוד לפני שהוא עלה למלוך. זאת אומרת, החורבן כבר נוכח, העזיבה של ירושלים כבר מנויה וגמורה אצל ישיהו. וגם בהקשר שלנו, אני חושב שוב, אבל כאן נזרע הזרע הראשון. זאת אומרת, המעט לכם כי תלו להלאות אנשים, כי תלו גם את אלוהי. בית דוד מתחיל לעייף את הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהוא מעייף את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא באמת, כאילו במובן מסוים, שוב, ישעיהו עכשיו נושא את מה שהמלך היה אמור לשאת. שימו לב לשמות ילדי המלכים. נכון? חזקיהו, עוזיהו. כולם שמות שבהם מבטאים בדיוק את החוזק של הקדוש ברוך הוא. נכון? ופתאום, ישעיהו הוא זה שצריך לתת לבנו את השם הסימבולי, עמנואל. אגב, חז"ל קושרים וטוענים שאמוץ ואמציה אחים אב. שאמוץ, אביו של ישעיהו, היה אחים של אמציה המלך יהודה, ואם ככה, אז ישעיהו ועוזיהו הם בעצם בני דודים. ישעיהו הוא בעצם חלק בעצמו מבית המלוכה. אני חושב שהקריאה הזו של חז"ל מאוד מתבהרת על רקע הפרקים האלה. ישעיהו פועל בתוך המרחב של בית המלוכה, ובמובן מסוים כשיקוף והחלפה שלו. האותות, במקום שמתרחשו אצל אחז, מתרחשים במשפחתו של ישעיהו. ואת הילדים של ישעיהו הם האותות שאחז לא הסכים לקבל.
האמת,
בסוף
גם המלך הוא הנכד שלו.
מה?
מנשה בסוף הוא באמת הנכד שלו.
של?
של ישעיהו.
גם לפי חז"ל.
כן.
שוב, בסדר, נכון. בסדר? חז"ל מחתנים, נכון, הופכים את חזקיהו וישעיהו למחותנים. אבל התודעה הזו שוב שבה, וכאן אני רוצה אז נשים לב שוב, ובזה נגמור את דיוננו בפרק הזה להיום, שוב, אם דיברנו על התיאולוגי והפוליטי, עכשיו אנחנו מגיעים אולי לצלע השלישית של הסיפור הזה, והיא האישי. במובן מסוים, צלע שלישית בתוך הסיפור הזה של היחס בין התיאולוגי לפוליטי, היא הדמויות. האנשים שנמצאים במוקד של הסיפור הזה. כי המשולש המשיחי הוא משולש שיש לו שלוש צלעות, נכון? יש פה את האישי, את האדם, את הפרסונה, נכון? שהוא גם בנו של הקדוש ברוך הוא, נכון? יושב על כיסא השם למלך, הוא יהיה לי לבן ואני יהיה לו לאב, כך אומר הקדוש ברוך הוא על שלמה, נכון? אז מצד אחד יש פה את האדם, מצד שני יש את התיאולוגי, את הייצוג שלו אל מול כנציגו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שלישי את הפוליטי, נכון? הוא מלך ששולט בממלכה. והחיבור של שלושת הקודקודים האלו, אני חושב זה שבמובנים מסוימים, פה בפרק מתחיל להיפרם. כשמתברר שהמלך לא מוכן לקבל אות, הנביא הופך להיות זה שנושא את ה... שוב, האישי נשאר אצל המלך, התיאולוגי עובר אל הנביא, נכון? והפוליטי הולך לגלות. במובן מסוים, שוב, הנוכחות של האל גם בפוליטי נעלמת, הוא באמת מסיר כביכול את השגחתו והולך אל הגלות. אבל כמו שנראה, שוב, כל הנבואה הזו, כמו שכבר הזכרנו בהתחלה, היא בעצם נבואה על רקמה מחודשת של, 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 של הרעיון המשיחי. נכון? על ויצא חוטר מגזע ישי כסוג של האפשרות לחדש את המבנה הזה, לחדש את המרחב שבתוכו, שוב, התיאולוגי, האישי והפוליטי כרוכים שלושתם אחד בשם. בסדר? ומכאן כמובן לדונלד טראמפ, בסדר? כי כמובן שהמסקנה של כל מה שאמרנו קשורה מאוד, נכון? האם אנחנו היום, מה היכולת שלנו והרצון שלנו באמת לקרוא התרחשויות פוליטיות באופן תיאולוגי? האם אנחנו יכולים לעשות את זה? האם אנחנו רשאים לעשות את זה? והאם אנחנו, האם כדאי לנו לעשות את זה? בסדר? הרב דרייפוס הפליג פה, נכון? על ה... הוא דיבר פה על ה... על ה... מה? על איזה סוג של, לא זוכר איך הוא פינה את זה, משהו כמו רטט משיחי, נכון? שהוא מזהה בהשבעה של טראמפ. אני מודה שאני באופן אישי מזהה רטט משיחי יותר בהפגנת האנשים, 500,000 בוושינגטון, אני מוצא את עצמי יותר בצד הזה של המפה. אבל עזבו אתכם רגע מהדיון, נכון? השאלה היא עצם השאלה. זאת אומרת, אנחנו חווים, כמו שאנחנו חווים אירועים בינלאומיים שהם בהרבה מובנים בקנה מידה תנ"כי. נכון, אימפריות נופלות. אתם עוד לא כל כך זוכרים את זה, אבל ההתפוררות של ברית המועצות. והיום מה שאנחנו רואים בהתפוררות, תקלו סביבכם, התפוררות האסלאם, שהוא רק צל חיוור, זאת אומרת, התפוררות, סליחה, המבנה הערבי, זאת אומרת, עליית האסלאם, מתפוללות, התפוררות המבנה הפוליטי של החברה הערבית, ההתרסקות של אירופה הנוצרית, אלה תהליכים שוב, נכון? קנה המידה שלהם הוא תנ"כי כזה, כאילו הוא היסטורי, הוא חורג בהרבה מהכאן והעכשיו. ויש איזה, אני מרגיש איזה ציפייה ובקשה, ואולי גם זהירות, מצד אחד לקרוא את זה באופן תיאולוגי, נכון? להגיד רגע מה זאת עשה השם לנו, אם תרצו אפילו את התהליך של הקמת מדינת ישראל, נכון? האם אנחנו רשאים או לא רשאים לקרוא אותו באופן תיאולוגי, מוכרחים אולי לקרוא אותו באופן תיאולוגי, נכון? מה הזיקה באמת שאנחנו רוצים לכונן בין התיאולוגי והפוליטי? ומה בדיוק אומר פה ישעיהו, נכון? על פניו הוא אומר, לכו איתם יד ביד, נכון? אבל מה זה אומר? זאת אומרת, איך מתרגמים את התובנה הזו של הזיקה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא לתיאולוגיה, לפוליטיקה? נכון? שם יש להם את ישעיהו שאומר להם באופן מאוד ברור, עזבו אתכם רצין ופקח, זה לא סיפור, תבטחו בקדוש ברוך הוא והכל יהיה בסדר. מה זה אומר היום? בשאלה הזו אנחנו ניפרד. וניפגש בשבוע הבא להמשך הנבואה הזו בפרקים ח'-ט', בסדר? עד אמצע ט'. מי שיוכל לקרוא את פרקים ח' עד אמצע ט', יבורך מן השם. בסדר?